דיני מצה שמורה. יש בפסוק כתוב שמרתם את המצות. תחשו רבותינו שמכאן צריך שהמצה שתהיה, על מה מדובר מצה שמורה? מצה של ליל הסדר. זאת אומרת, אותה מצה שאנחנו אוכלים בליל הסדר, או יותר נכון, השלוש מצות שאוכלים אותם בליל הסדר, צריך שתהיינה מצה שמורה. מה פירוש? כי כתוב, שמרתם את המצות, שמרו אותם שלא יחמיצו. אז עם מה שומרים, במה נקרא שמרתם את המצות? יש מחלוקת שלוש דעות ופוסקים הראשונים. הרי התהליכים של המצה קוצרים את החיטים. צריך להיזהר שהחיטים לא ירטיבו אם ממגשמים, אם ממים שיבוא עליהם מבחוץ אחרי הקצירה, שמאיזה חיטה תפחה או נבקעה החיטה, כלומר הקליפה שלה הוסרה מעליה, ואז המים חדרו פנימה, זה מחמיץ. הרי אם בפסח חס ושלום ייכנס, או אפילו בערב פסח, ייכנס לתוך התבשיל, חיטה, בעין. אז מה אנחנו עושים? כתב מרן, למשל הוא אוכל אורז, אוכל כל מיני קטניות, הוא אוכל. ואז יש לו חיטה שם בפנים, מצא חיטה, בודק אותה. אם נבקעה החיטה, זה יחמיץ. וכל התבשיל הלך. למה? בתוך פסח, במחצות היום למעשה, של ערב החג, אחד זה אפילו באלף לבטים. חמץ בפסח אסור, אפילו במשהו. אמנם זה דרבנן, אבל בכל זאת צריך להיזהר בזה. בערב פסח בטל ב-60, היום בטל ב-60. לאשכנזים יש יותר בעיה. אם זה מוצק, דבר מוצק, זה חוזר ונעור בפסח. אבל לדידן אין חוזר ונעור בפסח. אלא כיוון שהתבטל, התבטל. אבל דבר שהוא מוצק, קיים, זה כן חוזר ונעור. אז אם כן, יש בעיה. לכן צריך להיזהר שהמצות תהיינה שמורות. עכשיו, מה זה שמרתם את המצות? אמרתי לכם, נחלקו בזה שלושה איתני עולם. שנו הרמב״ם והריף. שניהם סוברים יחד אותה סברה. הראש חולק, והסברה השלישית זה השאילתות בעל הלכות גדולות, רבנו יצחק בן גיאת. מה הם אומרים? הרמב״ם אומר, כי בגמרא לא כתוב מהם מתי צריך שיהיה מצה שמורה. אלא כתוב, הגמרא אומרת שצריך לשמור אותה. השאלה מה מתכוונת הגמרא שאומרת שצריך לשמור את המצות? הרמב״ם והריף אומרים, צריך לשמור אותם שלא יחמיצו משעה שקצרנו את החיטים. מתי הייתה הקצירה? כבר בסיוון תמוז. מאז צריך לשמור אותם במחסנים, במקומות מוגנים, שלא יחדור לשם מים. ואם בא לשם מים, נפסלו. זה דעת הרמב״ם והריף. אבל הראש אומר לו, רק מהשעה שטחנו את הקמח. מתי שנהיה קמח? מאז אתה צריך לשמור, אפילו לפני שעשית עיסה. האם לוקח חודש, חודשיים, מרגע שטחנתי את המצות, עד שאני בא לאפות אותם? אומר הראש, מאז, מהתחינה, אתה צריך לשמור. אבל גדולי הראשונים, כמו רבי יצחק בן גיאת, היה לפני 1,000 שנה, בעל הלכות גדולות, השאילתות, זה עוד יותר מוקדם. בעל השאילתות, הם כותבים רק משעת הלישה. כלומר, בשעה שלשתי, שזה בא במגע עם המים בעיסה, מאותו רגע אני צריך להתחיל לשמור, וכל הזמן להסתכל, שלא יעברו אם זה חיידקות, אם זה ייפול שמה איזה פירור של חמץ, כל ההזהרות צריך להיזהר שעת אפיית המצות. והאמת אומר לכם רבותיי, היום יש בעיה אחת גדולה. הבעיה היא במצות שכל אחד אופה לעצמו. הרבה אנשים באים לאפות מצות והם חושבים שזה כמו שעושים עוגה בבית או קייק או כל דבר אחר. ובקלי קלות האדם יכול להגיע למצב שזה חמץ גמור, הוא אוכל חמץ גמור בפסח. לכן אם לא אחד עם עינה פקיחה ואלף עיניים צריך, ולא משנה כמה ידיים, כמה שיותר אנשים זה יותר בעיה. שהידיים יהיו נקיות, איפה עושה את זה, שיהיה, אמר לי אחד, אצלנו במשפחה עושים על הגג את המצות, אתמול זה היה. אמרתי לו, איך עושים על הגג? והגג מקורה? לא, חשוף, זה חמץ גמור. הרמב״ם כותב, ברגע שאתה לש את הלחם, את המצה, סליחה, מתחת השמיים ברקיע, לא בלילה, ביום, אז השמש מכה, היא מחמיצה את, את הכל. אם הקמח עומד תחת השמש, אפילו לכמה דקות, זה חמץ. וכן המים, שהוא צריך מים שלנו, מה זה מים שלנו? אני צריך לשאוב אותם עם שקיעת החמה. לא לפני, שאז עדיין שמש, יום, ולא אחרי, שאז השמש יורדת למטה, וכמה הלכות יש בזה, תראה מרן בית יוסף, מה כתב על מים שלנו, כל הפירושים וכל הדעות, אנחנו חוששים לכל הדעות, בגלל שהשמש הולך מתחת לאדמה, בגלל שהאדמה חמה, והמים מתחממים, ואני צריך שבלילה המים יהיו מנותקים מהאדמה. אז אני יכול לקחת מברז, לא חייב ללכת למעיינות וכדומה, אבל בתנאי, למשל, אני רוצה מחר לאפות, אז אני צריך היום לפני שקיעת החמה, או עם שקיעת החמה, לשאוב את המים ולהניח אותם במקום קריר, צל, ומחר בבוקר להיזהר, עד רגע שאני בא לאפות, שלא יהיה טיפה שמש, לא יגיע שם בשום מקור חום. וכן גם באיזה כלים, לא כלים נחושת שהם חמים, אלא בכלי חרס שהם שומרים, או כלי זכוכית, או אלומיניום, שהם יותר צוננים. ועוד יש בזה פרטי פרטים של הלכות, מי שלא בקיא, יכול בקלות לעשות את שהמצות שלו יהיו חמץ גמורות. וכן אם הוא עופה תחת השמש, ועוד יותר, הגמרא אומרת, יומה דאיבה כולה שימשה. כלומר, אם קרה שהיום היה מעונן, לא מעונן לגמרי, אפילו אביך או מעונן חלקית, והוא עובר עם הקמח וזה נמצא תחת כיפת השמיים, כל הרקיע נחשם כאילו הוא שמש. אין צל ולא צל. לכן צריך, זה בעיה גדולה, אלה שאופים בבית, ואומר לך, תקרא, זה מצות, אני אפיתי אותם. מי אתה ומי זה, וגם אם הוא חכם, יודע תורה, מחינה. אבל לא נזהרו, מישהו משם עשה דבר שלא כהוגן, או יצא רגע אחת עם הבצק החוצה, או הידיים שלו נדבקו בבצק ולא רחץ אותם, ונשאר הבצק, וזה החמיץ, ואחר כך הוא נגע בבצק, אסר אותו. לכן צריך מאוד זהירות והרבה תפילה לאל עליון, ועיניים בראש, 77 עיניים, כדי שלא יבוא לידי חמץ. מה? מים ודאי צריך לחסות. אין ספק צריך לחסות. אבל לא רק לחסות את המים. שאלה במה מחסה, ואיפה הוא מחסה, ואיפה המים מונחים. אם הם מונחים במקום, בחלון, ומהחלון נכנס חום, ושם יש שמש, זה מחמם את המים. המים האלה נהיים, מחמיצים את החיסה. לכן כל זה צריך לדעת. זה יקרה מצה שמורה. האמת, אמר לכם, שבשולחן ערוך, וזו גמרא מפורשת, שבשעת הדחק יכול לקחת אפילו קמח מהשוק. זאת אומרת, קמח רגיל, אפילו לא שמורה. לקחת, אבל לשמור משעת הלישה. כמו שאמרנו דעת רבי יצחק בן גיאת, בעל הלכות גדולות והשאילתות שצריך משעת לישה. אבל, לכתחילה, אנחנו מקפידים לקחת משעת קצירה. עכשיו עוד שאלה יש, אני רוצה להיכנס לזה לפני שניכנס לעצם העניין. הרבה מתלוננים, משפחות הרבה, בפרט אלה שלא כל כך מקפידות, אז טוענים בצדק שמצה שמורה עולה 60 שקל, נגיד חבילה, ואילו מצה רגילה שהם קונים בסופר, שהיא קשרה לפסח, עולה 20 שקל. למה זה צריך להיות כזה הבדל? ההבדל הוא פשוט. קודם כל, תדעו שהחיטים של מצה שמורה הם תוצרת הארץ. זאת אומרת, כאן יש גידול של החקלאים פה, יש בארץ בקושי 7 משפחות שהן ממשיכות מוסרות נפש, מגיע להם, ולא כולם חרדים, חלק מהם אפילו חילונים, אבל הם מוסרים נפש לזרוע ולקצור ולגדל את החיטים בשביל מצה שמורה. זה תוצרת הארץ. אבל כל המצה הלא שמורה זה קמח מיובא מחוץ לארץ. וזה לא שמור, כן? אני לא יודע מה היה משעת הקצירה, אני לא יודע מה היה גם משעת התהינה. אמנם מקפידים, הרבנות, יש להם משגיחים, שהמקום שהם טוחנים יהיה מיוחד לפסח, או מנקים את המכונות והצינורות. הבעיה זה הצנרת. עכשיו יש הרבה בעיות, הרבה שואלים. אני עובר רגע ברשותכם לנושא נוסף, שזה מצוי מאוד בפסח. לדוגמה, הרבה שואלים, למשל יש תרופות, או נגיד תוספות מזון, היום קוראים לזה, ויטמינים שונים. אז הוא שואל מה מכיל הוויטמינים. ויטמינים הרבה פעמים הם נקיים. יש ויטמינים שהם בוודאי חמץ, אין ספיק. בפרט ויטמין B ואחרים, אלה מכילים חמץ. לכן צריך לבדוק טוב. אבל זה לא פתרנו שום בעיה בזה שהוויטמין לא מכיל חמץ. מפני שבאותה מכונה או בקו ייצור שהם מייצרים, שזה כולל הצינורות, המסלולים, הליין של המקום, הוא לפני זה עבדו בו בחמץ. זה אסור. לדוגמה, בואו אני אגיד לכם דבר שעליתי עליו לפני כמה שנים, 3-4 שנים. הייתה בעיה, שאלו מה קורה עם הבשר טחון, או יותר נכון עם הקציצות שמוכרים שהן קשרות לפסח. הלכתי לברר את הנושא הזה. ברר שמערבים בתוך זה איזה חומר, לא יודע, קוראים לו בלטינית איזה שם. ביררתי מה זה החומר הזה. זה העצים שגדלים באיזה מקום מסוים, חוץ לארץ, תוכנים אותם, ואותם מערבים בתוך הקציצות, בתוך הבשר טחון, כדי שהקציצות יהיו יותר תפוחות, אבריריות, יותר קלות לאכילה. נו, ומאיפה זה בא? זה בא בסקים מאיזה מדינה, בקנדה, אוסטרליה, יש גם בקנדה, גם אוסטרליה. הלכתי לברר, יש איזה הכשר. אז שאלתי מישהו מהעדה החרדית, שהם יותר קצת מקפידים בנושא הזה, אז שאלתי אותו, מה? אמר לי, תחכה, אני אברר לך ואני אחזור אליך. בסדר. חיכיתי, אחרי כמה שעות חזר אליי, אמר לי, לא, זה לא טוב. למה לא טוב? הרי זה עצים? אמר לי, לא. באותו קו ייצור, לפני זה הם טוחנים ומעבירים חומרים העשויים מחמשת מיני דגן. עכשיו, הכשרות השנייה, שהיא כשרות מעודרת, שנותנת הכשר לזה, הם לא שמו לב לזה, לא התייחסו לזה. אז באותם צינורות נשאר שיירים של כל מיני חומרים שהם חמץ גמור. וזה מתערב יחד עם החומר הזה עכשיו. אז פסלתי אותו על המקום, אמרתי, אין, בקציצות שלנו לא תכניסו את החומר הזה, בשום אופן. אז, ומקומות אחרים, לא אכפת להם, עושים. אפילו לא שואלים, לא יודעים מה זה. אומר, מה אתה מדבר? זה חומר שזה עצים, אבל מה זה עשוי? אותו דבר לדוגמה, אני אתן לכם ביום יום, דוגמה. השוקולד מריר, הוא לא מכיל חלב. אז למה אני צריך אותו קו ייצור יש, למשל של עילית או כל חברה אחרת. ההוא זה עדה חרדית, זה בלי עדה חרדית. אומר, אז זה אותו דבר, זה יותר זול, גם יותר טעים, בוא נקנה אותו. אבל שכל, תפעיל רגע את המוח, תברר מה קרה שם. בוא נגיד לכם מה קורה. דוגמה, כל כשרות מעודרת או רצינית, הם מפעילים את הכשרות שלהם ביום ראשון. מה הסיבה? כיוון שלפני כן, בשבוע שעבר, ביום רביעי, חמישי, שם ייצרו כל מיני חומרים, ונשאר שם, ואין דבר כזה, בתוך התעלות ובתוך הצנרת, נשאר כל מיני חומרים שהם בעייתיים. לדוגמה, באותו קו שמייצרים שוקולד מריר, לפני זה ייצרו שוקולד חלב. עכשיו, מי שבקיא קצת בענף השוקולד יודע שהשוקולד חלב הוא נדבק בצנרת ומשאיר שיריים. לכן תראו שלפעמים מזהירים, בפרט היום המשרד הבריאות, על זה הוא עומד, אבל על הכשרות אין להם שום עסק כמובן. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אז הם כותבים לך שעלול להכיל עקבות של חיטה או צליאק, או וכן, הוא עלול להכיל עקבות של חלב. מה זה? זהו, זה בדיוק. שבמכונות נשאר החומר שעשו מה שיצרו לפני כן. ולפי החוק היום, איזה חוק עקום ומעוות, עד 5% אתה לא חייב לדווח. אז הוא אומר לך, מכיל שוקולד מריר. זהו. אבל במציאות יש שם 3-4% שוקולד חלב. אז מה הם עושים? למשל, חברה מסוימת שמייצרת שוקולד, הם אחרי זה עושים שוקולד מריר. השוקולד המריר טבעו הוא דביק, והוא נדבק עם השוקולד חלב שהיה לפני כן, ממנה הוא מנקה את המכונות. אתה יודע למה זה דומה? אדם שנכנס לסופר ואומר לו, תטחן לי את הבשר. אז אתה קנית בשר חלק, ולפני זה תחנו במכונה בשר לא חלק. עכשיו, כשאתה, הוא מכניס לך את החתיכות בשר חלק, יוצא חצי קילו לפחות לפני כן, בשר לא חלק, ואתה קונה את זה. אז אם, ונשאר, הבשר חלק שלך נשאר במכונה. והבא אחריך, הוא שלוקח את זה. אתה מבין? אז ככה זה עובד. וגם לא מנקים את הצנרת ולא את המכונות, אז זה מה שקורה בשוקולד. עכשיו, מה עושה? כשרות טובה. הם לפני כן כבר ביום חמישי דואגים לייצר שוקולד מריר, פרה ומה שנקרא לכלל הציבור, מנקים, אחר כך שוטפים את המכונות, וזה יוצא נקי. הם באים ביום שישי, הפועלים, ורואים שהכל נקי, מכינים את זה ליום ראשון, עובר על זה, נותן טעם לפגם, ואז מייצרים את השוקולד המריר ליום ראשון. זה קו ייצור נקרא של חרדים. כמה יום, יומיים, אחר כך אומרת, תעשה מה אתה רוצה, תפעיל שם. אז ככה זה גם בשאר הדברים, בכל הדברים שבעולם. הם לא יעשו לך מכונות מיוחדות, כל מכונה כזו עולה לפחות מיליון דולר, לפחות. אז הם לא ילכו להשקיע. יש כאלה שכן משקיעים, ורובם לא. אז ככה זה, אותו דבר סיגרים, קובות, אני הייתי במפעלים האלה, אותה בעיה. מה הבעיה? לפני כן לך תדע מי ייצר שם סיגרים וקובות, כל מיני בשרים, שזה לא חלק בית יוסף, וכל מה שלא חלק בית יוסף זה טרף גמור לדעת מרן. היום בחודש האחרון גילינו איזו כשרות מסוימת, לא ספרדית, ששם יש בשר שיש בו בעיה עם סרחות, עם שתי בעיות של סרחות, שהליבה דמרן זה טרף. והם מוכרים את זה כחלק, והרבה אומרים, אז מה, זה אותו דבר, זה אותה שחיטה. נכון, זה אותה שחיטה, אבל מה עם הבדיקות? בבדיקות, הם התחילו להקל, היו פעם מקפידים, היום הם לא מקפידים. אז זה ספרדים, זה נקרא טרף גמור. לכן, אתה לא יודע היום איפה לשים את הראש, הבעיות צצות, מי שחושב שאיזה כשרות מסוימת, או איזה דבר מסוים. זהו זה, זה לא נכון. כי יש דינמיקה של הפעילות בשטח, והיא משתנה מיום ליום ומשעה לשעה. לא יודע. תחקור. צריך לחקור את אלה שעובדים שם. אז הם יודעים, העובדים יודעים. אז אם כן, בוא נחזור לענייננו. עכשיו יוצא שהבעיות הן גדולות מאוד, לא פשוטות. עכשיו באמת, בוא נחזור למצות. אז הוא שואל אותי, אני קונה, אני אקנה מה? אני, יש לי משפחה שלמה. אני רוצה לקנות, אני לא יכול לשלם 60 שקל על חבילה. הוא צודק. והאמת ככה היה פה לפני 50 שנה, בכל המדינה. גם החרדים לא קנו מצה שמורה, רק לליל הסדר, או ליום הראשון. ויש כאלה שהחמירו על עצמם, אז לעצמם הם קנו מצה שמורה. אבל לילדים ולנשים לא קנו מצה שמורה, ולא חייב לפי ההלכה. למה? אז מה ההבדל? ההבדל הוא גדול, למה זה עולה כל כך הרבה כסף? א', הקמח הוא מיובא, והקמח המיובא הוא מסובסד, יש על הפיקוח, ואילו הקמח המקומי כאן, והאמת שיאמר לשבחם של אותם משפחות, וכאן זו ההזדמנות לברך אותם, שהם מוסרים נפשם בשביל לגדל, והם בקושי מרווחים כסף, זה בקושי מתקיימים. והמדינה לא נותנת להם שום הטבות. למשל, שאר החקלאים מקבלים המון הטבות, בהשקיה, ברכישת הציוד, והם לא, הם הכל זה פרטי, אומרים להם, אל תעצרו, לא אכפת להם. אז מי שרוצה שישלם, אז אם כן, זה נופל, הנטל נופל עלינו. לכן, מצה שמורה זה שמורה, שמורה. לכן גם תראה את צבע המצה הוא שונה. המצה שמורה זה קמח מלא. אתה רואה גם את הסובין ואת את כל הזה, וגם הטעם של המשובח. ואילו המצה היא, אתה אוכל פלסטיק, קלקר. אז זה לבן, קמח לבן, שלך תדע מה עבר. לפי ההלכה, מועיל, מותר. נפקה מינה עם משפחה מרובת ילדים, קשה עליהם לקנות ולאכול מצות שמורה כל השבוע, הן לא חייבות. הן יכולות לאכול מצה רגילה, למה היא מיוצרת פה בארץ. כמובן יש הבדלים בין המאפיות, איפה מקפידים יותר, איפה מקפידים פחות, מנקים את הכלים פחות או יותר וכו'. אז זה בסדר, אפשר לאכול. ואפילו שאין כל חי רגעים, לא עוצרים כל חי רגעים, כי כל עוד, הרמב״ם כותב, אתה עובד, אתה יכול לעבוד מהבוקר עד הלילה עם העיסה, לא יחמיץ. אבל ברגע שהמכונה עמדה, או עצרת, וואה, זה סכנה. אז חי דקות, זה בממוצע. אבל יכול להיות גם, אם זה חם, העיסה התחממה, או המכונה התחממה, היא יכולה תוך דקה או שתיים להחמיץ את העיסה. זה ריזיקה. אבל בוא נגיד, לספרדים זה יותר קל, על צעד שגם אם היה פירור חמץ בעיסה, והתערב עם העיסה, זה בטל ב-60. היום, זה בטל ב-60. אבל האשכנזים זה לא טוב, כי דעת הרמה חוזר ונעור. אז אם היה נגיד איזה פירורים של חמץ שנדבקו כעת בעיסה, כעת אני מדבר תחילת חודש ניסן, לא בי"ד לחודש, עד י"ג לחודש ניסן התערב בתוך העיסה, דעת האשכנזים, אז לנו הספרדים זה בסדר, זה יתבטל אחד ב-60, לדעת האשכנזים לא טוב. הוא יבוא ביום פסח ויוכל ממנה חוזר ונעור, ובתוך הפסח אפילו באלף לא בטל. הכל נהיה חמץ. עכשיו גם לנו, אם חס ושלום, ייפול חיטה אחת, או פירורים של עיסה, או קמח, או כל דבר חמץ, לתוך הסיר, בפסח עצמו, אסר את כל הסיר. כך כתוב בגמרא בפסחים, אמר רבה, חמץ בפסח, במשהו. משהו אחד אוסר את הכל. לכן יש בעיה. עכשיו, מה אנחנו עושים? אז מה עם המצה? נחזור למצה שמורה. אז זה מצה שמורה, יש שם משגיחים. שם ניקיון של כל הכלים. זה כולל את האמבטיה, קוראים לזה אמבטיה. איפה שהעיסה נעשית, יורד קמח, במכונה מורידה קמח כמות מסוימת, כמה זה? 36 קילו קמח. בבת אחת, יורד. אחרי זה הוא עולה, זה, יש לו מנוף, עולה, יורד המחל של המים. הוא יודע בדיוק כמה מים צריך, זה קבוע, יורד. עכשיו כאן זה מתחיל להתגרבל, לגבל אותו, אבל עוד לא הספיק להיות עיסה, יורד לתוך המכונה, והמכונה שם יש גלגלים, מתחילים כפה קלה וכל מיני זה, וזה מתחיל לעבוד ומתחיל לצאת פס אחד של מצה אחת ענקית, אחרי זה יורדת איזה מכונה עם שיניים, עושה לזה חורים חורים, פורסת אותם לפרוסות, לגדלים של המצות שלנו, משם זה עובר את התנור, שם זה שלום על ישראל, הכל בסדר. עכשיו מה קורה? בין הזה קופצים כל מיני פירורי עיסה. אחת לרבע שעה עוצר את המכונות, כל המכונות זה אוטומט, הכל עובד שם אוטומט. כל 15 דקות נעצר הכל, ואז הפועלים מתחילים לעבוד. עכשיו אם אתה לא שם לב עליהם, יכול להיות בהחלט בעיות. כי המון פירורים בין הגלגלים שם, שהם מסובבים ומערבלים ומאבדים את העיסה, זה מתחיל להיות שם בלגן. צריך לנקות טוב טוב ולעבור משגיח ולראות נכון נכון כל גלגל וגלגל. יש איזה 20 עד 30 גלגלים שונים. שאתה צריך לבדוק אותם ולסובב אותם, לראות שאין גם מהצד השני, ולא מלמטה ולא מהצדדים, והכל נקי, אז הוא נותן את האוקיי, ומתחילים לעבוד עוד פעם מחדש. בתנור אין בעיה, כי שם הכל נעפה, אבל בצדדים, במכונות, עד שזה מגיע לתנור, יש לי את הבעיה הזאת שצריך לשים לב. עכשיו, מה קורה במצא לא שמורה? אין את כל זה, אז זה ממשיך לעבוד. מה הטענה? למה זה כן מותר? בגלל שגם אם יהיה שם פירורים, הם נדבקים חזרה לעיסה, בסדר, אבל הם נעפים, זה לא עמד אפילו שנייה, אז זה לא הספיק להחמיץ. וצריך שיעור זמן, מי כתב את השיעור זמן הזה? הרמב"ן נחמני, הוא כותב, מה הוא כותב? מאיפה למדו את זה? מהפסק שלו, הוא כתב שכך היו נוהגים בגירונדה, בספרד. היו אנשים לשות את הקמח. ועושות עיסה. אחרי שעושות את העיסה, נושאות את זה על ראשם, את העיסה, והולכות אל התנור. ומרחק של איזה דקה, שתי דקות הליכה, מכניסות את זה לתנור וזה נעפה. שואל הרמב״ם ולמה זה לא נעשה? אומר, כל שלא עבר שיעור הליכה של מיל, מיל זה 18 דקות, דעת הרמב״ם 22. אבל אנחנו הולכים לחומרה, 18 דקות זה מיל, אז זה לא מחמיץ. לכן מכאן אמרנו, הרמב״ם אמנם נתן סימנים אחרים, קרמו פניה של העיסה, זאת אומרת נהיה למעלה כמו קליפה עבה או מוצקת לעיסה, או שנהיה שם קבלים, כמו פני זקנה, נהיה קמטים על העיסה, זה סימן שהעיסה הזו נעשתה חמץ, ואין מה לעשות, צריך לזרוק אותה. כן. לא שומע, מה הוא אומר?
שיצאו ממצרים.
כן.
לקחו את הבצק, שמו מתחת לשכם.
מעניין, 36 שנה, אתה שואל אותי אותה שאלה. שאלה יפה מאוד. מגיע לך מדליה, ואני אמליץ עליך שתדליק מצועה. כן. הוא שואל שאלה לאלה שלא שמעו, או לאלה שמעבר לקו. הוא שואל, כתוב בתורה... ויישא העם את בצקו ממצרים טרם יחמץ, משאר אותם צרורות בסמלותם על שכמם. לקחו איתם עיסה, ובדרך עצרו ועפו את העיסה, עוד לא ירד מן, עפו את העיסה. נו, אז זה חמץ. אז הרמב"ן נחמני שאל את השאלה הזאת פירושו על התורה, והוא תראה צירות נפלא מאוד. הוא אומר, כיוון שהם היו רצים שהלכו בדרך, אז זה היה על הכתף, אז כל הזמן זה היה מצב של תנועה. ברגע שהם היו מצב של תנועה, הבצק לא הספיק להחמיץ.
אז מה הבעיה בשבש לעשות את הבצק?
ואז, חכה רגע, אתה יורש של שמי. באמצע הנשימה אתה מתקיף ולא מפסיק רגע. אתה צריך להיות בתותחנים, אני אשלח אותך לשם. כן. אז אתה שומע? בקיצור, אז זה היה... העיסה ככה הייתה, ויש אומרים, יש מדרש שהיה נס שזה לא החמיץ. הקדוש ברוך הוא שמר עליהם שלא החמיץ. יש עוד תירוצים. מה רצית, עוד שאלה אתה רוצה? הוא התאפק בכמה חודשים. כן, כבודו אמר,
בתחילת השיעור כבודו אמר שאם עושים בשמש,
עומד בשמש, כן,
אפילו שעובדים בזה,
כן,
אז זה לא טוב.
נו, אז מה השאלה?
כבודו אומר שבמצרים
כבודו אומר, התורה אומרת שבמצרים
היו מתעסקים בזה כל הזמן.
כן, נו נו. כן. נו נו. אבל זה היה מכוסה. הם היה להם שכל, הם ידעו שזה אסור להיות חמץ. אז הם שמו, לא, אתה שמת בבית השחי. הם לא שמו בבית השחי. הוא שם לי כאן ועושה לי ככה. עובד עליי, אתה מבין? לא, על שכמם כתוב. משארותם, רגע, לפני שאתה מתחיל איתי גם, אתה רואה איזה התקפת אויב באה מכל הכיוונים. כתוב, משארותם צרורות, עוד כותב הרמב"ן, צרורות, הם היו קשורים. ברגע שהם קשורים, חזק, אז הם לא החמיצו. או, הוא אומר, היה על הנחבות, גם כן, או, יפה, אז היה מסגן. אז הנה השאלה של משה נפלה. מה אמרת? לא, כתוב גם, לא, חלק, סליחה. ויאכלו את המצות, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אחר כך, כתוב במשך הפסוק, צריך לקחת תורה ולראות. וישא עם את בצקו, תרם יחמץ, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. זאת אומרת, הם יצאו גם לדרך, הלו. מה, יוצאים ממצרים, לא לוקחים איתם אוכל, אז מה לקחו? לקחו איתם את הבצק. כי אמר להם משה רבנו למהר. הם הלכו מהר. הרי עד היום אנחנו מה עושים? בליל הסדר לוקחים את האפיקומן, שמים על הכתפיים, שאל את שמי, ומטיילים בבית, וכל אחד, היו נהגים, שכל אחד מהמסובים, תאר לך 30-40 איש, 30 פעם עושים את ההצגה. כל אחד לוקח, והולך, מסתובב סביב הבית, ואומר, משארותם צרורות בסמלותם, על שכמם. כך כתוב הגאונים, זה מנהג של 1,200 שנה. בסדר עכשיו? זכה למצוות. לא, חוזר עוד פעם.
לפי הרבית, הוא מה שאומר עננים, אז זאת אומרת, יום...
מה הוא אומר? ערבים?
לפי הרב איתרו, איתרו מה שאמר עננים, אם זה יום מעונן, אין שמש, יהיה מותר לעבוד מתחת השמש.
תגיד לי, אתה עושה זה ענן שלך, של החזאי בבית דגן? מה קרה לך? זה עננים, זאת אומרת, זה תקרה ניידת שנוסעת איתך כל הזמן ומכסה עליך. מה היה עושה הענן? רוחץ אותם, שומר אותם משמש, משרב, ככה הגמרא אומרת, מה זה שלא יקם שמש ושרב? אז גם מחום זה שמר. אבל כשאתה הולך במקום חשוף, בחצר, ויש ענן, יש חום. הענן פולט חום. אז ככה הגמרא אומרת, יומת דעבה, כולי שימשה. בסדר? אז עכשיו נחזור. אז מה, עכשיו כדי ליישב דעתם של אלה שצועקים שכל חבילה עולה 60-70 שקל, אז זו הסיבה. הסיבה א', הקמח יקר יותר, ב', יש עליו יותר שמירה, ג', גם התחינה פה היא יותר יקרה, עם יותר הקפדה ויותר השגחה, וגם לזכור מחסנים מיוחדים, לשמור אותם שם. אחר כך עצם האפייה, באפייה יש תגבורת של, אני לא אגזים, פי 10 עובדים מאשר מצות לא שמורות. תלך תראה במצא לא שמורה, יש שם רק אחד, משגיע אחד מסתובב, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא לא צריך לשטוף כלים, הוא לא צריך עובדים מדי פעם לעצור את המכונות. וכאן עוצרים את המכונות, זה עולה כסף. וגם יש עובדים שמנקים, אז העובדים שמנקים, וכל פעם, אתה יודע מה זה? את השילר הזה שיורד מלמעלה, והאמבטיה הזאת, אתה יודע כמה צרות יש איתה, האמבטיה הזאת 36 קילו. אני בדקתי, זה כל 45 שניות. כל 45 שניות המכונה מייצרת 36 קילו, זה מינימום של עיסה. ואתה צריך לנקות את האמבטיה הזאת מכל הפירורים. יש לה דפנות ויש לה קרקעית, ולפעמים זה מחוספס, אתה צריך לנקות. אז פעם מצאנו איזה פתרון, לקחתי סמרטוט, אז עם אקונומיקה, זה יוצא יופי. פתאום הגיע המהנדס, כמעט בלה אותי. אם היה איתו תנין, אני לא יודע, צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה. הוא אמר, שמע, אתה הורס לי את החומר הזה. בסוף לא הייתה ברירה, הזמנו אמבטיה חדשה, כי ההיא הייתה מחוספסת, והבצק היה נדבק שם. אז באו פתאום איזו כשרות מסוימת שהם שם הבעלים, אמרו, לא, מה פתאום, מוצפי יעשה פה בחדש, הראשון, אנחנו רוצים, אתם בסדר, נותן לכם את הכבוד להיות ביום הראשון, מה אכפת לי, הרי בן כל אני צריך כמה ימים לאפות, אז בסדר, תפו אתם ביום הראשון, יהיה לכם מעורב, אתם מבסוטים, יופי. עכשיו אורית, אני מצדיע, אנחנו כעת אופים, הכל נקי, אני בודק שהכל נקי, ואז הכל הולך למשרים. הבנת? אז זה עבודה. אחרי זה גם עם המצות עצמם, בדיקת המצות, שלא תהיינה כפולות, שלא יהיה כיפולים, שלא יהיה חששות, ושיהיה גם על כל אפייה עושים הפרשת חלה, כי לא שייך להפריש חלה במצות נכונה, תדעו כשזה עיסה. אין מצב כזה. מדוע? כי זה מהאמבטיה, זה יוצא עדיין כמו חול. זה רגבים של חול רטובים ובועות של בצקים שעדיין לא נהיו עד שזה נכנס למכונה. במכונה בתוך היד אתה תכניס את היד שלך לתוך המכונה? לא. אחרי זה אתה לא יכול להוציא. עד שזה יוצא מהתנור אז אנחנו מפרישים חלה. אחרת אי אפשר. יש כאלה שמפרישים חלה בהתחלה, אבל זה לא שווה, כי זה עדיין לא נהיה עיסה. כי לפי ההלכה, ראשית עריסותיכם. כל עוד שזה לא נהיה עיסה, אני לא יכול להפריש חלה. אז זה צריך להפריש חלה כל פעם, הוא מברך פעם אחת ביום, הוא מכוון על כל העיסות שהוא עושה, כי זה כל שלושת רבעי דקה. יש, זה. כמובן שיש מצב בצהריים עושים עצירה או הפסקה לפעמים ארוכה יותר של חצי שעה או שעה, זה בהסכמת הבעלים כמובן, זה כל דקה עולה כסף, זה כל הפועלים מקבלים לפי השעות שהם נמצאים שם בשטח, זה לא זה, לכן צריך להיזהר לעשות כמו שצריך. אז רוצה לסיכום, בוא נסכם, מה זה הגדרה משה? כן הרב, הרב יטריבנו. כן. אז מה זה הגדרה של מצה שמורה? תגיד לי בעל פה. שלוש דעות. דעת הרמב״ם והריף משעת קצירה. דעת הראש משעת לישה. ואילו דעת השאילתות. הבעל הלכות גדולות. ואיתו מי השלישי רבי יצחק בן גאת? זה משעת לישה. סליחה? הראש משעת תחינה. הראש משעת תחינה. הרמב״ם מריף משעת קצירה. וזה הכי קשה. לכן זה עולה הרבה כסף, כי היום כל המצה שמורה זה משעת קצירה. מחמירים כדעה הראשונה. אז אמנם הרן כתב שיש לי... רגע, הרן כתב שיש לי שלוש דעות, אז אני לוקח את האמצעית. אבל כאן בפסח אנחנו מחמירים, וכל הפוסקים כתבו, שלכתחילה להחמיר משעת קצירה. כן, הרב שמאי, בכבוד. יש, אנחנו התחלנו לאפות, גם יד, גם מכונה, גם רכות, גם דקות, מה שאתה רוצה. רק תגיד, אני מביא לך, אני אישית מביא לך, בסדר? אוקיי. או שאתה רוצה לאפות לבד? אתה אופה בעצמך, אני אבוא לעזור לך.
הוא עושה יין.
מה?
הוא עושה יין.
איך שתרצה. בסדר. אז בקיצור, אבל אנחנו השנה אוכלים בבית המקדש.
אמן.
אז גם כן תגידי, המשיח יביא מצות. אה? מה הוא יביא לך? חליפות, נעליים, כובע, מה עוד הוא מביא? כבשים הוא מביא. אז אנחנו צריך להקריב קורבן פסח. שתמים זכר בן שנה. אסור שיהיה יותר משנה. אז הוא איל כבר. זה לא כבש. צריך שיהיה שה. ומאיזה סוג הוא? או כבש או עז. שנאמר, מן הכבשים ומן העזים תקחו. צריך שיהיה בגיל שנה. אז או גדי שזה עיזים, או כבש, כבש בן שנתו. בסדר? צריך שלא יהיה לו מום, חס ושלום. אז אם כן, זה מה שראינו. מה השאלה? מה הוא שואל? מה? מצות יד, מה השאלה? אם? אני לא שומע. נו, מה הוא שואל?
מה עדיף, מה עדיף?
אי אפשר עדיף, העיקר מה שהכי מהודר, אני לא יודע. כל מצה זה משהו אחר. אין דבר כזה להגיד, זה נכון וזה לא. זה הכי טוב וזה לא הכי טוב. השאלה מי עשה ומה עשו ואיך השגיחו, ועם הכלים נכונים. מספיק שיש לי כלי עם איזה שריטה בפנים, ובתוך השריטה הזו יושב שם טיפה בצק, זה חמץ. או לא ניקו נכון את המכונות, או הפועלים, הציפורניים, יש להם ציפורניים, ובתוך הציפורניים נדבק בצק, ולא רק צורך הציפורניים, באצבעות סביב הציפורניים. שם זה המקום התורפה הכי קשה. יש אדם שיש לו אור מחוספס, ובאור שלו נדבק שם בצק, והוא לא רוחץ טוב את הידיים. אז מה עשינו? יש לו בצק ביד, ואם זה בערב פסח, אוי ואבוי. זה במשהו. לכן צריך זהירות גדולה. אתה החלטת לחפש שאלות? שאל, נו, שאל.
אפשר לעבוד עם כפפות?
עם כפפות, נו, ומה הועלת?
שלא נדבק בזה.
לא נדבק, נדבק הוא אבו אבו. בכפפות נדבק, חביבי בן ציון ניסה הכל. גם בכפפות, אז צריך כל חמש דקות לזרוק אותם. ומה קורה אחר כך עם האצבעות? בדקת? לא בדקת. אתה מדבר באוויר. אז אני לא מדבר באוויר, גם חודר גם מעבר לכפפות. טוב? אז תדע. כן, תמיד יש כל מיני בעיות. כן, רק צריך להיזהר, לשמור. אז אני אקרא לכם את דברי מרן, סימן תף נון ג' מרן אומר ככה, החיטים שעושים בהם מצת מצווה, טוב לשומרם, שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה, ולא פחות משעת תחינה. אז קצירה זה כמו הרמב״ם והריף. אחר כך הוא אומר, ולא פחות משעת תחינה כמו הראש. ובשעת הדחק, זאת אומרת, כשאין, מותר לקח קמח מן השוק. אותו דבר, גם הבית חדש כתב אותו דבר, אבל בא פרי חדש, והוא חולק, אומר לא. אומר, צריך משעת קצירה. הגאון הפרי חדש היה רב של ירושלים, רבנו חזקיה דה סילבה, כותב צריך משעת קצירה, ולכן אנחנו נזהרים, בעיקר המצות של ליל הסדר, שהשלוש מצות שאתה אוכל, יהיו משעת קצירה. כך כתב גם הנודע ביהודה, וכל הפוסקים העריכו בזה, כך בתלמוד ירושלמי, כך כתוב, שככה היה, נכנסו ישראל לארץ, מצאו קמח לחה, מה זה לחה? טרי, מהשנה. מהו שתהיה אסורה משום חדש? אמר לי, למה לא? עד כדון לחה, אפילו יבשה, אמר לי, אפילו יבשה, אפילו קצורה. אז מכאן למדנו שבאמת לוקחים משעת הקצירה. וכך כתב גם הרב חידה, זכותו תגן עלינו, בספרו ברכי יוסף, באותו סימן תפנון ג' שנוהגים לאכול את כל יש מחמירים, כל המצות של כל הפסח לאכול משעת קצירה, אומר אין בזה איסור, לא של יהורה, לא של מחלוקת, לא של לא תתגודדו. הנה הם בפסח, זה מה שאמרנו אתמול, אחד שאל אותי אתמול בלילה, אחר כך שיצאנו מפה, איפה המקור שבפסח אני יכול להחמיר? אז כן, הוא הולך לבית חמיב, שם אוכלים מה שאוכלים. והוא לא רוצה לאכול מהמצות שלהם, לא רוצה לאכול מה... כי הם אופים בעצמם, בעלי בתים עמי ארצות, לא יודעים מה לאכול. אוי ואבוי, מאיפה המים, מאיפה הקמח, מאיפה זה... אפילו בפפוניה היה יותר טוב. מה הגמרא אומרת, מה היה בפפוניה? דרש להם החכם, מים שלנו. הם חשבו, מסכנים, כולם, שלנו, של הרבנים. והנה, ביום ראשון, כולם באו עם הקנקנים והקדים והחביות, והקנקנים לבית של הרב ועומדים בתור. אבל מה אתם רוצים? מים? מה מים? אומר לכם מים? אומר לא, אמרת מים שלנו. אומר לא, מים שלנו, לנו בלילה. אתם צריכים לשאוב ערב קודם ולשמור אצלכם בבית במרתף שהמים יצטננו כדי שתופו מהם. אז אם כן, לכן צריך להיזהר. גם רבי חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, במועד לכל חי כתב, אשרי האדם הנזהר לאכול מצה שמורה משעת קצירה, גם הוא הביא אותם מילים שכתב הגאון החידה, ככה זה גם בשערי תשובה, ועוד לכן צריך להיזהר שיהיה הכל כמו שצריך. עכשיו, דבר נוסף, סליחה?
יש לזה טעם בסוד או שאפשר לשים?
מה הוא אומר? אתה מתכוון על העיסה, לשים אותם...
מים.
האמת שיש ויכוח בזה. יש ויכוח, האם המים, לשים אותם במקרר, זה טוב או לא טוב. רש"י כתב, מרן הביא אותו בבית יוסף, שאם המים יתחממו כבר, לא יועיל להם גם אם אצנן אותם אחר כך. עד כדי כך. כן, כבר יש בהם מין... אוטומציה כזאת שהם כן יחמיצו. אז לכן צריך להיזהר שזה יהיה מראש. האמת שהיום הרבה מקלים לקחת מים בבקבוקים, אבל בתנאי שלא עמדו בשמש. זאת אומרת, מים בבקבוקים. יש הרבה טוענים לקחת מים בבקבוקים, קוראים לזה מים שלנו, אבל יש להם טעות אחת. בואו נגיד לך איפה הטעות, שהם קונים לדוגמה בתחנות דלק, כשאתה עוצר למלות דלק, אתה רואה שמה עומדים ארגזים של בקבוקי מים, נכון? והם עומדים בשמש. זה פסול. עכשיו, יותר מזה, שתדע, אמר לי הרופא, תזהיר את הציבור, זה הכי מסוכן כל המוצרים שנמצאים בתחנות דלק. כשמה עומדים הרכבים, הדלק מתפשט בתוך הזה, עדי הדלק הם מאוד מאוד מסוכנים, הם גורמים מחלות, המחלה הידועה לו עלינו, פלוס מחלות לב וכליות, השם הצילנו, וכולל גם אם אדם קונה כל מיני מוצרים, אפילו בקבוקי מים, הוא אומר, הפלסטיק הזה הוא לא עוצר, זה עובר וחודר דרך הפלסטיק. אותו הדבר, בקבוקי הפלסטיק היום גילו, שהם המספר אחת שגורמים את המחלה. ולמה? הוא אומר, זה יושב אצלך במכונית, והמכונית חמה, או אתה עוצר אותה, נגיד, בקיץ, באיזה אזור, יש שמש, אין שמש, אבל החום שמה 50 מעלות ומעלה, המים מקבלים טמפרטורה גבוהה, ואז הפלסטיק פולט חומרים מסוכנים ביותר, וזה נמצא במים. וכל שכן, אם הרכב עצר בשמש, אוי ואבוי מה שקורה. שעה, שעתיים, גמרנו. אותה דבר בקבוקי תינוקות. שמים להם אוכל ונוסעים איתם, ושמים את זה בשמש, והוא לא יודע שהבקבוק הזה פולט חומרים מסוכנים. פעם היה בקבוקי זכוכית. צ'יקו היה זכוכית, ככה אמר, זה אורגינל. זה לא פולט שום דבר. אבל כל הפלסטיק, אין פלסטיק שהוא לא פולט. אותו דבר, בקבוק פלסטיק, ברגע שהוא נשרט, הוא מסוכן שבעתיים. ועוד, יש בזה, רק מסתירים מהציבור הרבה מדע. וזה אחד הגורמים, לכן תראה, השם ישמור שלא נדע. מכון שרת מלא אנשים שלא האמנת ולא חלמת. אתמול ראית אותם בשוק, כמו בריאים, כמו שור, צועגים, צועקים, ופתאום הם שמה כמו איזה השם ישמור. השם הצילנו. זה מזה, מכל מיני... כל מיני דברים כאלה, ודומיהם, לכן צריך להיזהר. אדם, מנשמרתם מאוד לנפשותיכם. כל זה הם עשו להקל עלינו את החיים, ועשו לנו יותר מסובך. עכשיו עוד דבר, מה זה משעת קצירה? היו נוהגים להקפיד כבר אחרי הקצירה, אז הרי דשים את החיטים, קולפים אותם, וקולפים אותם מהמוץ והתבן, אבל לא מהקליפה הדקה, שלהם, הקליפה נשארת על החיטה. ואז בוררים אותם, שלא יהיה ביניהם אבנים באפר או מים וכדומה, בודקים אותם שהם יהיו כמו שצריך, ואז מפרידים אותם אחרי שהפרידו, שומרים אותם במקום מוגן, שיודעים ששם לא יחדור מים. ואם חדר מים, החיטים הלכו, חלס. ישרפו חיטיך בעלייה. כאן תפחו חיטיך בעלייה. לכן צריך להיזהר שלא יהיה חס ושלום איזה דבר שהוא לא זה. והזוהר הקדוש כתב יסוד עצום בחיטה משעת קצירה. וכך נראה, הזוהר סובר שצריך שיהיה שמורה משעת קצירה. כמו שכתבו הרמב״ם והריף. והוא כותב שמה, זה המוץ והטבן, זה הערב רב, ואומות העולם. החיטים זה אנחנו. ולכן אנחנו צריכים בפסח לאכול נטו שיהיה חיטה נקייה, ואומר, וזה לכן בליל ערב, לא בליל, אלא ביום ערב פסח, כתוב פסוק, כי יד על כסיה מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור. כי יד, הוא אומר, י"ד בחודש ניסן, אנחנו שורפים את החמץ. למה על כס יוד כה? 15 זה הלילה, ליל פסח. אנחנו אוכלים אז את המצות, ולכן אנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. ואז יושבים לבד עם השם יתברך, ואין ערב רב. אין גויים, אין אומות העולם, לא חיזבאללה ולא פתח ולא אין על, לא יודע מי הם וכולי. עוד מעט מת, אתה יודע, עד פסח הוא לא יישאר. והוא חולה כבר, מעל-על. הם מחפשים יורש, אה?
עד ראש חודש.
מה חודש?
עד ראש חודש.
לא, לא, אני נתתי לו ארכה קצת. שיסבול. מה, מה?
שעל פי הזוהר לא היו בלי תבות, בחיטה
השלמה. לא, לא, לא שעל פי הזוהר לא היו. הזוהר העריך ואמר בפירוש משעת קצירה, אני קיצרתי בקצירה.
אנחנו עושים היום חיטה מלאה, רב אמר.
כן, כן, חיטה מלאה. מוץ וטבן זה לא הקליפה של החיטה, סליחה. אתה כנראה לא היית אף פעם בשדה, אני אקח אותך איתי. אתה תראה איך השיבולת יוצאת, ויש לה שם תבן, ויש לה שם מוץ, זה כמו קוצים, צומחים עם השיבולת, ואחר כך יוצאים החיטים, בלי הקליפות, אבל איזה קליפות? הקליפה העליונה, כמו לביצה, נכון? לביצה יש קליפה חיצונית, אך יש קליפה פנימית, ככה זה גם בחיטים. כל דבר בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא, הכל כמו שצריך. אתה יודע שאפילו השמש, הגמרא אומרת, יש לה נרתיק, יש לה קליפה שעוטפת אותה. אם לא היה נרתיק של השמש, העולם היה נשרף. הכל מתוכנן למעלה בבריאה, אפלה ואפלה. כמה אדם צריך לברך ברכת יוצר, וגם ברכת המעריב הערבים, בכוונה, בהודעה לשם יתברך, המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אשריכם ישראל. אז אכן אומר, היו נזהרים מאוד, ולמה היו נזהרים? בגלל, עכשיו למה יש לנו את כל העבודה והבלגן הזה, ותראה מחלוקות וסברות וחומרות? העניין הוא פשוט, כך גם הזוהר אומר שם. הזוהר אומר, בגלל שידוע, רבי יהודה אומר, אילן שאכל ממנו אדם הראשון, חיטה היה. הרי לא כתוב ממה הוא אכל, עץ הדעת. ואל תתפלא, חיטה אז הייתה חיטה, הייתה עץ. ולעתיד לבוא הגמרא בכתובות אומרת שהחיטים לא יצמחו ככה בשדה כמו, אלא עתידה חיטה שתהיה בראש הדקל, שמת תאמר יהיה קשה לעלות את הפס ולהוריד את החיטים, לא בא רוח, ירעש כלבנון פריו. ואז היא מפזרת, מורידה את החיטים למטה, הנה יש לך חיטים מוכנים, יאללה תיקח אותם, רק תפרוס לפני זה סדין, תאסוף, תיקח הביתה. ואיזה טעם יש, תחיטים, יש להם, הגמרא אומרת, שמה יהיה עם חלב חיטים, אז באיך? יש שמה שומן צף למעלה. ואיזה טעם. אז זה אמר, עליו השלום, הרב מעשה השם, אומר, מה זה ארץ השם? לא במסכנות תאכל בה לחם. שם בן אדם בא לאכול, הוא רעב. אז הוא מכין לחם, והוא מכין אותו משהו, מחפש דג, ציצות, אני יודע מה, סלטים, כל מיני דברים, לאכול עם זה. אחרת הוא יישאר רעב. אומר, לא, שיבוא המשיח, נוכל לאכול לחם לבד, ובתוך הלחם יש ככל. כל מיני בשרים, אתה רוצה פיצות, מה שאתה רוצה, הכל יש לך שם. קח את זה, בואי נע. כן. אז אומר, זה יהיה החיטים. ברוך הבא הרב. שלום, שלום עליכם. ברוכים הבאים. והשם יתברך ישמור אתכם תמיד בבשרנו בשורות טובות. אז אם כן, כיוון שזה היה אוכל של אדם הראשון, לכן עכשיו אנחנו עובדים על זה. לכן כתב הרב חידה, שמעו עוד מילה אחת, שכמה שאדם עובד לפסח, זה חשוב. הרב חיים פנאצ'י, הוא זה לטובת הנשים, זה לכבוד יום האישה הבינלאומי. הוא אומר, עליו השלום, יזהר האדם, בא הביתה, זאת אומרת, לא, תיכנס פה, יש פה עבודה, יש כאן זה, יש כאן ככה, פה שוטפים, פה מלקים. אז לא יכעס, ולא יאמר, בגדר מה שכתוב הבן השני בליל פסח, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אומר לו, זה דבר, תקבל את זה באהבה וברצון. נכון שתגיד לה, לא צריך ככה. הרב אשל אברהם כותב, יום אחד הוא נכנס הביתה, ואשתו צעקה עליו. הייתה עובדת, והוא רב של העיר, פוסק הלכות, צריך לכתוב תשובות בהלכה. מה הוא יעשה? אין, פתאום אין שולחן, אין כיסא, אין עתים, אין דיו, אין כלום. אומר לה, מה קרה? אותו, אל תשאל, אני הפכתי את הבית היום, מלא חמץ מצאתי בין הבלטות, בין הזה. אומר לה, אבל זה לא צריך, זה לא לפי שולחן ארוך, זה מותר. אמרה, יאללה, 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 לך מפה, אם אני הייתי הולכת לפי השולחן ארוך שלך, מזמן הייתי אוכלת חמץ. היא אומרת, לא, מה חמץ, מה לא חמץ. אז הוא אומר, תראה, מה לעשות, ככה צריך סבלנות. סבלנות. מצא חן בעיניו הסיפור, כן. אז בקיצור, אומר לכן, למה אנחנו עובדים קשה? מחפרים על חטא אדם הראשון. וזה מה שרציתי לומר. מה כותב הרב חידה עליו השלום? אומר, תדע, כל טיפת זיעה שאתה מזיע לפסח, אם זה באפיית המצות, אם זה בקניית המצות ונסיעתם עליך, אם זה שאתה הולך לסופר ואתה עומד בתור, אם זה שאתה הולך ברחוב ואתה הולך בשמש ומזיע, תדע, כל טיפת זיעה מחפרת עוון אחד. לך תספור כמה זיעה אתה מזיע, והורגת מסתינים ומחבלים. כך כותב הרב חידה. והוא כותב את זה גם בקשר לערב שבת. עכשיו יש לנו עוד רווח, שגם מה שאדם עובד לכבוד שבת, אפילו הערב, תלך תקנה יין, תקנה פיצוחים, מה תקנה עוד, אני יודע מה לכבוד שבת, ותגיד לכבוד שבת קודש, ואתה עובד ומזיע, מחפר לך אבונות. ואיזה אבון של אדם הראשון, כולנו חטאנו שם, מה נעשה? באבונות הרבים. אבל הנה, פסח מגיע, מחפר לנו את האבונות, אז תהיו מאושרים ושמחים, ונחוג את חג המצות בדיצה ובצהלה.